רק מאמר ראשון, עמוד כ"ט, פסקה פ"ח. הנה, כל השומע סיפוריכם על שהאלוה דיבר עם המוניכם וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להשימו אם ירחם כמגשימי האלוה. כלומר, אנחנו בפסקה הקודמת, מה למדנו? דיברנו על מעמד הר סיני, דיברנו על יציאת מצרים, דיברנו על כל הניסים שאלוהים עושה לנו. עכשיו, המטרה של הפסקה הקודמת הייתה מה להראות? שאלוהים זה לא כמו האלוהים של הפילוסופים, שנמצא מעבר למציאות, שאנחנו לא מרגישים אותו, לא יודעים מה, או לא מכירים אותו, אלא אלוהים חל ממש בתוך המציאות שלנו. המטרה של האלוהים, כמו שאמרנו, לעשות לו דירה בתחתונים. כלומר, יש איזושהי שאיפה, רצון של האלוהים, נחול בתוך המציאות הנמוכה. וזה, הכוזרים מביל אותו, כי מה הוא אומר? הוא אומר, זה נראה כמו הגשמה של אלוהים. אולם, גם אתכם אין להשיב, שראי אי אפשר לכם לדחות עדותם של המעמדים הגדולים, הנשגבים, שאין עתיד בהם ספק. ולכן, תצדיקו, תצדקו בהשליחכם אחרי גבכם את ההיקש הגמי ואת העיון השכלי. פה הוא בעצם רומז, הוא מרים להנחתה, כמו שתמיד הוא עושה. כלומר, כשמודה הלוי כותב את דברי הכוזרי, זה הכנה למה שהחבר הולך להגיד. מה הוא אומר פה בעצם הפסקה הזאת? הוא אומר לנו, מצד אחד, זה נראה כמו הגשמה של אלוהים. אתם אומרים שאלוהים דיבר איתכם ועמד הר סיני. אלוהים גאל אתכם ועד החזקה בזרוע נטויה. אלוהים העביר אתכם בקריאת ים סוף. מצד שני, זה לא מסתדר מבחינה לוגית, השכלית. זה לא הולך טוב. אז מה הוא עושה? איך הוא פותר את הבעיה שלו? יש לך כוח גדול. איך הוא פותר את הבעיה הזאת? תודה?
אתה רוצה?
לא. איך הוא פותר את הבעיה הזאת? הוא בא ואומר, אתם הרי ראיתם אותו. אתם לא יכולים, אם אתם ראיתם אותו. אם אתם נפגשת, כן. הוא אומר לחבר, אומר לחבר. אם אתה ראית את אלוהים, אם אתה נפגשת עם אלוהים, אלוהים הוציא אותך ממצרים, אז אתה לא יכול להכחיש את זה. זה דבר, למרות שזה סותר את השכל, אתה לא יכול להכחיש את זה. כלומר, מה אומר פה הכוזרי? ברגע שיש משהו שאני מאמין בו, שאני נפגש איתו, לא תודה, שאני נפגש איתו, והוא סותר לי את השכל, אני שובר את השכל בפני מה? בפני האמונה.
אולי פשוט אני מסכים את השכל בצורה יותר נכונה.
זה אתה אומר. תסתכל על הפסקה, הוא לא אומר כמוך.
לא, אני אומר כאילו, זה לא...
הוא בא ואומר, תשבור את השכל.
זה רק את הפילוסופים אולי, אבל אני... איך? מה זה שכל באמת?
אתה מציע משהו אחר, אבל זה לא מה שהוא אומר.
אנחנו אומרים שזה לא סותר.
הוא בא ואומר, בוא נראה מה הוא מציב. הוא מציב שני דברים. הוא אומר, קודם כל, יש את המפגש שלכם עם אלוהים. מצד אחד. מצד השני, השכל אומר, זה לא הגיוני. זה לא מתקבל שהאינסוף מתגלה לככה לזה. זה לא מסתדר טוב. אז מה נעשה? יש שתי אפשרויות. או ללכת לכיוון האמונה על חשבון השכל, לשבור את השכל, להגיד השכל מיותר. מי עשה את זה? הנצרות. באה ואמרה, אלוהים, הוא זה? הוא אין סוף, שהוא גם הסוף. או שאפשר אופציה אחרת. ללכת לכיוון השכל, ולהגיד, אני לא מאמין. כמו מישהו פילוסופי. בסדר? והכוזרי הולך עכשיו לפחות בכיוון של הנוצרי. מה הוא אומר? תסתכלו בשורה האחרונה.
תכינו אותם, לא?
לכן, כן, אבל הוא עדיין, כל פעם יש כל מיני ניצוצות שנשארים עדיין
לסדר אותם.
כך, אני מדבר על הכוזרי בשאלה שלו.
זה התשובה כאילו...
כן, זה מה שאומר. לכן תצדקו, אתם צודקים, בשדרכם אחרי גבכם את ההיקש הגמי ואת העיון השכלי. אתם צודקים שאתם באים ואומרים, אין בזה היגיון. מה זה מראה? זה מראה שהכוזרי עדיין מסתכל על היהדות כמו נוצרי קצת. ועדיין לא ניקה את עצמו מההסתכלות של הנוצרי. זה עכשיו אומר עכשיו. פייטט, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע ומה שהשכל מחיקו ורואה הוא כן נמנע. במשפט הזה הוא בא ואומר, אין הגשמה של אלוהים. אנחנו לא מגשימים את אלוהים. דבר ראשון, למה? מכיוון, ופה צריך קצת להאריך בהסבר שלנו. יש הרבה דברים שאלוהים ברא בעולם. עכשיו, אם אתה אומר שהעולם הזה זה עולם של שטן, וזה לא העולם של אלוהים, ויש את העולם של אלוהים, אז אין לך בעיה. שבעולם של השטן יהיה קלקולים, יהיה בלבולים, יהיה כל מיני דברים סופרים. בעולם של אלוהים נמצא האמת. אבל אם אנחנו רואים שמע ישראל בכל יום, כשאומרים שמע ישראל אנחנו תמיד חוזרים על זה. אתה לא רק אומר שאלוהים הוא אחד, אלא אתה אומר גם שהוא אחד בכל העולמות. מה זאת אומרת אחד בכל העולמות? זאת אומרת שכל מה שאלוהים ברא, את כל העולמות שאלוהים ברא, הם מסתדרים אחד עם השני. הם לא סותרים אחד את השני. לא ייתכן מצב שיש סתירה פנימית בין כל אחד מהרכיבים של העולמות. כי אז זה אומר שזה לא עולם אחד. זה אומר שזה כמה עולמות שונים, סותרים, וזה. מי שואל את השאלה הזאת? המערה שואל את זה בתקיעת נצר ישראל, שאלה של הריבוי והראשית שמכיר, או שאני לא מכיר, לא נורא. אבל היהדות באה ואומרת, קודם כל, השכל הוא בריאה של אלוהים. אי אפשר שיהיה עימות בין השכל לבין האמונה. מי שחושב שיש עימות, כמו בשאלה של הכוזרי, בין השכל לבין האמונה, אחת משתיים. או שהוא לא יודע מה זה שכל, או שהוא לא יודע מה זה אמונה. לא ייתכן, לוגית, שכלית, סתירה בין רכיבים שונים של הבריאה האלוהית. אין מצב. אם אתה רואה סתירה, אז או שזה חלקי, או שזה חסר, או שזה באמת לא הבנת את זה.
באופן אחר גם הרב קוק כאילו כותב איזה אותו דבר, אותו רעיון לגבי המוסר הטבעי.
בדיוק, יפה מאוד, נכון, דוגמה טובה. מה שהרב קוק אומר שם שהוא הזכיר יפה, שלא ייתכן שהאמונה והתורה תסתור את המוסר הטבעי. לא ייתכן מצב שאדם, שהוא אדם תורני, אדם שהוא לומד תורה, שמתוך כך הוא גם עושה מעשים למוסר. אין מצב כזה. אם אתה רואה מעשה כזה, או שלא הבנת את התורה, או שאתה לא הבנת את המוסר.
על פי הלכה זה מותר, אבל זה לא
מוסר. מכיוון שיש גם קומה כזאת של דרך ארץ.
ההלכה
זה קומה מעל. זה יפה מאוד שאתה דבר. ואתה צריך להתרגל לדעת שיש קומות. ההלכה היא לא מה שבונה לנו את המוסר. המוסר נבנה מדרך ארץ שהיא קדמה לתורה. ההלכה בונה קומה מעל המוסר, ולא יטשטש את התחומים. אני לא אמרתי שהיא סותרת, אבל אמרתי, התפקיד של ההלכה זה לא לבנות המוסר. התפקיד של ההלכה זה לבנות החיבור לאלוהים. המוסר, התפקיד שלו להכין את הקרקע, להכין את הכלי. המוסר בכלל כמעט לא עוסק באלוהים, הוא עוסק במידות שלך. באופי שלך, בתכונות שלך. כמה? כהכנה להופעה של אלוהים. אבל אדם מוסרי עדיין לא, אין עדיין את הקונטקט עם אלוהים. רק אדם שעשה מצווה, שעושה מה שאתה קורא לזה הלכה, יש את החיבור לאלוהים. המוסר הוא רק ההכנה, הוא הדרך עד שקדמה לתורה. אולי זה יותר חשוב, אולי זה יותר בסיסי, אני לא אומר. אבל זה רק הכנה. זה לא המפגש עצמו. המפגש עצמו נעשה על ידי שתי קומות. הקומה של המצוות, מעל זה הקומה של התורה. שתי קומות. עכשיו, אדם לפעמים מבלבל את הקומות. ואז הוא אומר, לכאורה יש פה סתירה בין הקומה של ההלכה לקומה של המוסר. לא, זה שתי קומות נפרדות. עוד דבר עם מדע ותורה. אדם חושב שמה שכתוב בספר בראשית, בפרק הראשון, זה תיאור מדעי של הבריאה. אז הוא מתחיל לשאול שאלות. איך זה יכול להיות? הרי המדע אומר ככה. אז איך עוד שהתורה אומרת ככה? מאיפה נובע הבלבול? שם את שניהם על אותה פלטה. אז אתה חושב שהם סותרים. הם לא סותרים. גם שהם כל אחד נמצא על פלטה אחרת. התורה שם, שבע ימים האלה שמתוארים בתורה, זה תיאור רוחני. תיאור מוסרי. תיאור תורני. והתיאור המדע זה תיאור ביולוגי.
מקביל אחד לשני.
מקביל, כן, אבל לא חייב להיות אומר אותו דבר. זה לא סותר, אומר אותם. זה לא סותר, אבל זה נפרד. התורה, השאלה מה אתה, כשאתה אומר תורה למה היא תכוון? תכוון התורה שנקראת סדר העולם, יש ביטוי כזה של המהר"ל, שאומר התורה היא סדר העולם. התורה שהיא סדר העולם זה הכל, הכל זה תורה. אין שום דבר בתורה, גם הפיזיקה, גם הביולוגיה,
גם הפסיכולוגיה, גם הרוח, גם החומר, גם הכל זה תורה. זה כשאתה אומר שהתורה היא מה שנקרא התשתית של העולם. אומרת, כל מה שקורה פה בעולם בא מכוח התורה. אומרת, התורה היא שיקוף של כל העולם. אבל זה התורה, מה שנקרא האידיאל של התורה. אבל כשאני אומר התורה, אני מתכוון למה שכתוב בתורה. פשוט, חמשת חומשי תורה. חמשת חומשי תורה זה לא מוסר. מוסר זה הבסיס שלפני זה.
הרב מחלק בין הפשט לבין העומק, כי עיקרון הכל טמון במדרגה ראשית.
יש חלוקה בין הפשט לבין עומק הפשט, נכון? יש שתי מדרגות, מי שמבלבל ביניהם, אז הוא עוד פעם, הוא מטה. אני לא מחדש לכם חידושים, אתה קורא את המשנה, אחרי זה אתה קורא את הגמרא, אתה רואה דברים אחרים לגמרי. אתה קורא את התורה, אתה קורא את מה שהמשנה והגמרא כותבת עליהם, אתה קורא דברים אחרים לגמרי. נכון? התורה כותבת עין תחת עין. תעשה סלטות באוויר, אתה לא תוכל להכניס את מה שהגמרא אומרת, שזה ממון. התורה אומרת מפורש, עין תחת עין. מה הוא כך שאנחנו נסתבר בזה? עין תחת, עקרתי לבינם עין, הופיעים את העין. לא, אז הגמרא באה ועושה פלפולים וחשבונות, לא, אחרי את... אם אתה עושה עין תחת עין, יוצא מצב שזה לא דין של צדק, כי אולי העין שלו גדולה, והעין שלו קטנה, אולי הוא יש לו עין של רואה, יודע מה, הוא עובד כל היום עם העיניים, והוא לא עובד בכלל עם העיניים, אז לא שייך להשוות. אם הוא חכם מהפסוקים, גזרות שוות, הגבלות, כל מיני דברים, עושה המון 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 חשבונות צלות באוויר בשביל להגיע, להגיד שהתורה לא באמת כוונה לעין תחת עין. אז תכתבי, ממון, למה כתוב את העין תחת עין? למה אתה עושה את זה? למה הבלבול הזה? אלא מה? לתורה שבכתב יש מטרה אחרת מהתורה שבעל פה. היא לא המטרה, התורה שבכתב היא לא המטרה שלה ללמד אותך מה לעשות. אדם שקורא בחומש, הוא לא מבין מה לעשות. זה ספר שהיכולת שלנו לקחת אותו ולתרגם אותו למעשה היא בלתי אפשרית. בלתי אפשרית. בכל אחד, בכל דבר הדבר. אם זה במזוזה, אם זה בתפילין, אם זה בבן אדם חברו, אם זה בן אדם... כל דבר, אתה לא יכול. התרגום היחידי שאפשרי זה לדרך התורה שבעל פה. ממילא מה המסקנה? שהתפקיד של התורה שבכתב הוא תפקיד אחר לגמרי. הוא לא אותו תפקיד של התורה שבעל פה. המטרה של התורה שבכתב זה לא לדעת מה לעשות. כלומר, כשאני קורא עין תחת עין, אני לא לומד מה לעשות. מה אני לומד? מה הרעיון? מה השאיפה, מה המחשבה, מה? הגמרא דורש פסוקים. הגמרא בא, זהו, הגמרא, שנייה, התפקיד של הגמרא לדעת מה לעשות, אומרת לך מה לעשות. התפקיד של התורה לדעת מה לחשוב. עכשיו, הרבה פעמים מה שהגמרא אומרת, אם מה שרוצה לעשות, רוצה לעשות קונקט, חיבור, בין מה לחשוב למה לעשות. רוצה להגיד, זה לא שתי עולמות נפרדים. אל תחשוב שהעולם של המחשבה, שאותו מתאר את התורה, עולם של מעשה שאותו מתאר את הגמרא, הם שני פנטות אחרות לגמרי. יש זיקה ביניהם, יש חיבור. לכן כל הזמן יש שאיפה להראות שמה שהתורה שבעל פה הגמרא אומרת, הוא תמון כבר בתורה שבכתב. אבל זה רק חיבור. זה לא במקור מחובר. במקור זה שני דברים נפרדים. במילה, התפקיד של התורה להגיד לי עין תחת עין, אתה הזקת לך וחיים, תדע לך שהיינו צריכים עכשיו להוציא לך את העין. זה מה שהיה צריך לעשות לך. מבחינת עוצמת הפגיעה שפגעת, הבעיה המוסרית שעשית, נוציא לך עין. אלא מה? יש כל מיני שיקולים, פה, בואי, אנחנו לא נעשה את זה. התורה לא מתעסקת עם זה בכלל, כי זה לא מעניין אותה מה לעשות. היא מתעת לך את האידאל הצרוף. האידאל הצרוף, פגעת בעין, צריך להוציא לך עין. הגמרא באה ואומרת, לא, אני לא מתעת את האידאל, מתעת מה עושים. מה עושים? מה עושים? בסדר? אבל אני מסכים איתך עוד פעם, שמאחר בתורה, גם תורה שבכתב, היא אותה שבפה נקנה מרועה אחד, מאלוהים אחד, לכן חייבת להיות התאמה ביניהם, לא תיתכן סתירה. הם ידברו על דברים שונים, הם יגידו דברים שונים אפילו, אבל לא תהיה סתירה ביניהם. בסדר? בגלל ששניהם ניתנו מאלוהים. ולכן יש שאיפה כל הזמן בגמרא, כמו שאמרת, להראות את, שגם מה שהגמרא אומרת זה תמון כבר בתורה. למרות שאנחנו יודעים שזה לא נכון. כלומר, מה זאת אומרת לא נכון? זה כן נכון, אבל זה לא הפשט כמו שהוא אמר מיכאל. זה לא הפשט של התורה. זה עומק הפשט. בסדר? אז גם פה, כשהחבר בא ואומר, חלילה לנו מאל שנאמין בנמנע, ובמה שהשכל מחליטו ולא כנמנע, הוא בא להגיד, כמו שאלוהים נתן לנו את התורה, אלוהים נתן לנו גם את השכל. לכן לא ייתכן לבוא ולומר שאלוהים נתן לנו כלי שכלי שהוא סותר את התורה שהוא נתן לנו, שהוא סותר את האמונה שנבנתה במעמד הר סיני. לכן אם אתה רואה סתירות שכליות לאמונה, אז הבעיה היא אצלך. אל תבוא ותגיד כמו הכוזרי, אני מעקם את השכל בשביל האמונה.
זאת בעיה שהיום רואים שעל פי השכל אפשר להסביר הכל, כלומר אפשר להביא את השכל, אפשר להביא את השכל עקום מה שנקרא. אז אומרים לא, צריך שיהיה אדם עם שכל ישר. עכשיו איך קיים את השכל הישר? על ידי לימוד תורה. אז יוצא שאין באמת שכל ישר בפני עצמו, אין את השכל הדרך ארץ שלפני התורה. כי מי קובע נגיד מה השכל ישר? רק גדולי הדור שהם מתוך התורה שלנו, השכל שניהם.
לא, אצל האבות זה לא קרה ככה. אצל האבות בא מצחק ויעקב, אנחנו רואים שמכוח שכלם הפשוט, הם לא קיבלו תורה. מכוח שכלם הם התרוממו והגיעו לזה שהם קימו את כל התורה כולה. נכון? ומה זה נעשו לשתי כליותיו? זה אינטואיציה, זה אינטואיציה. לא היה להם מתן תורה של איזושהי הופעה מעולם עליון שהופיע עליהם. נכון, נכון. אבל הנבואה, א', לא כל הזמן. אתה לא רואה שאלוהים כל הזמן מדבר אליהם. הרמב״ם אומר שזה היה אורח החיים שלהם. מתוך החיים שלהם נפגשו עם אלוהים. לא היה פה שבירה של המציאות, כמו שקרה במעמד הר סיני. מה קורה במעמד הר סיני? איזושהי שבירה של המציאות. עם ישראל, יש פה איזושהי הופעה של כוח שהוא לא שייך כביכול לעולם שלנו, שמופיע בעולם שלנו. ולוקח המון דורות עד שהכוח הזה יהפוך להיות חלק אינטגרלי עם החיים שלנו. מתי? בפורים. כלומר, עד פורים הכוח הזה היה כפייה. לא התאמנו אליו, לא רצינו בו, לא הרגשנו שייכים אליו. אבל בפורים הדור קיבלו על מאחשוורוש. כלומר, יש איזושהי הרגשה של שייכות באמת אמיתית לאותו מתן תורה שקרה 1,000 שנים לפני זה. עכשיו, אני רציתי להגיד שיש, כן יש מוסר, כן יש מה שקראת איזה שכל של מוסר. כלומר, שכל שהוא מכין לקבל התורה, שכל שישרות, ישרות אמיתית. שהוא לא נובע בהכרח מהתורה. התורה בונה לך שכל עליון. בונה לך שכל כבר יותר גבוה. אבל עוד לפני שהתורה בונה לך שכל, יש את השכל הפשוט, הישר, שהוא לא התקלקל, שהוא לא התעקם, שהוא כן מכוון אותך למקומות.
כשאדם דן, אם מה שכתוב עכשיו בספר פה, זה ייתכן מבחינה מוסרית או לא ייתכן מבחינה מוסרית, או ייתכן מבחינה רציונלית או לא ייתכן מבחינה רציונלית. מי אמור לדון בזה? לא מישהו, אדם שהפך את עצמו בגלל התורה, אלא אדם, צורך עליין אפילו נגיד חילוני או אבין, בלי שום אינטרס, בלי שום נטייה שהיא לא מלמעלה. כלומר, רק הנטיות הטבעיות.
כלומר, לא ייתכן מצב שהתורה תסתור את השכל של החילוני. אין מצב כזה. ואם היא סותרת את התורה של השכל, אם היא סותרת את המחשבה של השכל החילוני, אז זה אומר שיש פה בעיה באחד מהרכיבים.
איך יש בעיה בשכל החילוני? אני לא מדבר איתך על חילוני, אני מכוון חילוני לא דווקא אדם שמתנגח, אלא כוונה אדם שהוא לא...
לא, אתה אומר, שכל שכל שהוא לא שכל של תורה. מקובל, מקובל. לא שכל של תורה, לא שכל של תורה.
מה זה בעיה בשכל האנושי? השכל האנושי זה... אני לא מדבר על אדם גם מטומטם.
תראה, יכול להיות בן אדם שהוא אומר דברים לא לוגיים.
זה אדם טיפש.
לא דווקא, לא חושב שזה אדם טיפש. אדם שלא חשב מספיק.
אז צריך אדם שהוא חכם, הוא כן בדק.
אדם חכם,
שבדק
את עצמו, אין מצב שזה סותר את ההופעה של אלוהים. אם זה סותר את ההופעה של אלוהים, אנחנו מקפלים את הסיפור. כך אומר החבר. איך היה לנו מעל שנמי ומינה, מה שעשה לנו רגל מינה. ואכן אחרי הראשונה בעשרת הדיברות, בה נצטבנו על האמונה באלוה, באו בשנייה... האיסור לעבוד אלוהים אחרים, איסור השיתוף. אבל גם ההזהרה מלדמות דבר לאלוה בעשותנו לנו פסל ותמונה. זאת אומרת, הרחקה מן ההגשמה בכלל. כלומר, יש פה שתי פעולות ראשוניות שאלוהים עושה. קודם כל, משרה שכינה עלינו. זה אנוכי השם אלוהיך, זה הדיבר הראשון. ומיד במקום מזהיר אותך, תיזהר מההגשמה. מה תיזהר מההגשמה? בשביל שלא יהיה סתירה בין האמונה לבין השכל. כיוון שבאמת יש הבנה של התורה, שברגע שאלוהים נפגש, ברגע שאדם נפגש עם אלוהים, המדרון החלקלק הזה של לבוא ולהגיד יש הגשמה שאני אלוהים, שאלוהים זה אני, יש זהות מלאה, ולבוא ולהגיד דברים חמורים יותר הרבה אפילו, זה קורה מאוד מהר. ולכן במקום צריך התורה מזהירה אותנו, תיזהר מלהגיד לעשות חפשת בכל תמונה. ולמה זה? בגלל שהכוזרי אמר מקודם, שלא ייווצר מצב שאנחנו אומרים דבר סותר את השכל. אצל הנצרות זה כן קורה. הנצרות באה ואמרה, באחד מהדורות לפני 2011 שנים בערך, בא אלוהים, נכנס בתוך גוף של בן אדם, והפך להיות בן אדם. אתה אומר לי סותר את השכל? אני מאמין בזה. והאמונה יותר גדולה מהשכל. משה רבנו שלא אוכל ולא שותה 40 לילה, הוא נשאר בן אדם. והוא נקבר. ועוד, התורה מעריכה, 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 בפסוקים האחרונים, להגיד לנו שהוא בן אדם שונה.
לא משנה, כל
הניסים,
זה גם דברים שהם לא
הגיוני. לא. לא הגיוני, אנחנו חשוב מאוד לחזור על זה. לא הגיוני זה דבר שסותר סתירה אחד כנגד אחד. יכול להיות שדבר שהוא לא מובן. השכל שלנו לא מבין הרבה דברים.
למה לא יכול להבין שאלוקים נכנס לתוך גוף של אדם?
אני יכול להבין שהוא נכנס לתוך גוף של אדם. זה משה רבנו. אלוהי נכנס בתוך גוף של אדם, זה משה רבנו.
אלוקים הוא אדם.
גם היום, אתה נולדת, אלוהים הופיע, נשמה שלך, נשמה שאלוהים התגלה בתוכך.
אלוקים הוא אדם, למה זה מובן?
אלוהים הוא אדם, זה אומר, מה זה אומר אלוהים הוא אדם? זה אומר שכל האלוהים הפך להיות בן אדם. זה כבר בעיה לוגית.
אני לא מבין את זה.
למה זה בעיה לוגית? בגלל שפה אתה אומר שהאין סוף הוא סוף. יש פה סתירה פנימית במשפט עצמו. אתה לא אומר האין סוף חל בסוף, מופיע בסוף. איך זה קורה? תרשי לי להבין איך זה קורה, אבל זה קורה. אלוהים חל בסוף. אתה אומר האין סוף הוא סוף. אין עוד אלוהים מבלדי אותו האיש. ואם אין עוד אלוהים מבלדי אותו האיש, אז זה אומר שהאין סוף באחד מהדורות הפך להיות סוף. לא נכנס בסוף, לא התגלה בסוף, לא הופיע בסוף, שזה דבר כבר של הבנה, אבל הוא לא סותר. אין סוף הוא סוף, זה דבר שיש בו סתירה חזיתית. זה כבר, זה אנחנו לא מקווים. מה? הופיע זה אומר שיש פה איזשהו גילוי. התגלות.
זה לא הוא
עצמו. זה לא העצמות שלו, אבל זה גילוי שלו, זה כן גילוי שלו. בדיוק. הנוצרים באים ואומרים באחד מן הדורות, אלוהים הפך להיות בן אדם. יש משפט כזה במפורסם, משפט שאומרים כל דבר, הם גם מחזקים את האמונה. הם אומרים, ככל שדבר הוא יותר אבסורדי, יש משפט כזה בלטינית. המילה אבסורד, אומרים אבסורד, המילה הזאת חלחלה אלינו גם, המילה אבסורד. ככל שדבר יותר אבסורדי, הוא יותר אלוהי. כלומר, הם פועלים בדיוק בכיוון ההפוך. כלומר, אם אתה מבין את זה בשכל, אז זה אומר שזה משהו אנושי. מאחר וזה משהו שהוא לא אמור, לא רק לא מובן, סותר את השכל, אז זה אומר שזה משהו שרע
את שלו.
יש אמת חלקית. ככל שדבר יותר גבוה, הוא פחות אפשר להבין אותו. אבל אם אנחנו אומרים שהשכל שלנו הוא גם בריאה אלוהית, אז יש לנו בעיה במשפט הזה. מכיוון שאם אתה אומר שדבר שמובן על ידי השכל הוא אנושי ולא אלוהי, אז אתה אומר שזה לא אלוהים ברא את השכל. עכשיו, אלוהים ברא את השכל, אז צריך גם בתוך השכל להיות התאמה מהממד האלוהי העליון. כלומר, זה לא רק אלוהי, כן? כלומר, זה לא רק אלוהים ברא את השכל וזהו. זה אומר שהשכל הוא אלוהים. ואם השכל האלוהי הוא חייב להתאים למציאות העליונה. בסדר? טוב, תחשבו על הדברים. תמיד אנחנו חוזרים כאן בעברי אלה, אבל לוקח זמן להפנים אותם. יופי, אז בלי תורות, לילה טוב.
תודה רבה.
תודה רבה.